שלום לכם אהובי עידן ורבותיי, אנחנו ממשיכים לדבר על האדמור מאלכסנדר, הרב יצחק מנחם דנציגר, וזה החלק השני של השיעור. שמו נודע ויצא למרחקים כגדול וכגאון בתורה וחסידות, כנוהג בפרישות ועוסק בטהרה, עובד את השם באמונה ומוסר נפשו על אהבת ישראל. השפעתו את רחבה גם מחוץ לעירו, ולא רק באלכסנדר לבד, החסידות הזאת פרסה את רשתותיה, אלא בכל עיר ואין בישראל הפולנית נמצא בית כנסת או בית מדרש של חסידי אלכסנדר. אולם לא רק רשת זו התפשטה על פני ערי פולין, אלא גם רשת הישיבות של חסידי אלכסנדר הייתה מסועפת. ישיבה אחת גדולה וחשובה התקיימה באלכסנדר עצמה, בה למדו מאות בחורים מבחירי החסידים. ישיבה זו הייתה פרי טיפוחיו ופעליו. ישיבה אחרת, שאף בה למדו מאות בני ישיבה, הייתה בלודג' הסמוכה. אף ישיבה זו נהנתה הרבה מהשרת אדמורם, שהיה מבקר בה לעתים תכופות. אך חסידיו לא הסתפקו במועט והקימו ישיבות קטנות נוספות שהיו פזורות בערים אחרות בפולין. כל הישיבות הללו ינקו ושתו את דברי רבי יצחק מנחם, שהיה נוהג לבקרן מדי פעם. הנהגו מהשרת האדמורם, ששמש להם דוגמה חיה על אהבת תורה, לימודה וקיומה. רבות עשה למען הצלחת הישיבות וקיומן, את רחבותן ואת פשטותן. לשם כך ציווה חסידה והעשירים שיתמחו מכספם בישיבות, כדי שהתלמידים ילמדו בהרחבת הדעת ומתוך מנוחת הנפש. חסידיו שמעו לקולו ולא חסכו מהונם למען קיום ישיבות אלו. מורם של יותר מרבבה חסידים, תלמידי חכמים מופלגים ובעלי בתים חשובים, לומדים ועשירים, השרים למשמעתו היה רבי יצחק מנחם דנציגר, שנהג בקהל עדתו על דרך אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה וקיומה. את כל כוחותיו השקיע כדי להשריש בקרב חסידיו את אהבת לימוד התורה ואהבת לומדיה, ואת בעלי היכולת דרבן שיתמחו מכספיהם בהקמת מפעלי קודש. לצורך זה לא חסך כל עמל והשקיע מאמצים רבים לייסד ישיבות עבור חסידיו תלמידיו, ולהקמת בתי כנסיות שישמשו כמקום התאספות והתוועדות לחסידיו. מדי שבת בשבתו הסתופפו בחצר ביתו, שעמדה במרכזה של אלכסנדר, מאות אנשים, ביניהם רבנים גדולים וחסידים, בעלי בתים ואנשים פשוטים, או סתם עמך, שבאו לחסות בצילו. אבל ימות החג באו אלפים מכל קצות פולין לבלות במחיצתו של הרבי. הייתה זו, ועד חסידיו, חוויה בלתי נשכחת, לנסוע לחג אצל האדמור ולשהות שם במשך כמה ימים. וכעבור ימי החג קשה מאוד להיפרד מהמקום הקדוש הזה ולחזור לחיי החולין היומיומיים. קשה היה להם לחסידים לרדת מרום גובה של קדושה רמה לעמק הבכה של חיים אפורים, חיי חולים מפרחים. לפני שובם לביתם פנה כל אחד אל האדמור בשאלותיו ובבקשותיו, ואת כולם קיבל בסבר פנים יפות. הרגישו אצלו הרגשה ביתית אבהית, וקשה הייתה מאוד פרידת החסידים מרבם, אך כולם היו מצטיידים לפני צאתם בברכה שעודתה אותם לזמן רב, בין ביקור לביקור אצל האדמור. עד לפטירת בעל התפארת שמואל, הייתה משרת הרבנות של אלכסנדר בידי האדמורים באותה תקופה. אולם עם פטירתו של רביו רב שמואל, עברה משרת הרבנות לידי חתנו, תלמיד חכם מופלג, רב יצחק מאיר זינגר, ואילו רב יצחק מנחם שימש באדמורות בלבד. יומו העמוס מרוב לימוד תורה, חוסר שינה ואכילה בצמצום, החלישו מאוד את רבי יצחק מנחם, שסירב לקבל עליו את משרת הרבנות בעיר, נוסף לאדמורות. הוא ידע כי תקשה עליו העבודה ולא יוכל להתמסר כראוי, להנהגת חסידיו כרבים להראותם את הדרך הנכונה בחיים, אם יחזיק בידו גם רבנות בעיר. על כן מסרה לגיסו, ואדמור התמסר להנהגת חסידיו בלבד. מיד לאחר פטירת אביו של רבי יצחק מנחם, שלח איגרת לכל חסידי אלכסנדר, שבה ביקש מידתו לתת צדקה עבור מוסדות הצדקה שנוסדו עוד על ידי סבו. באיגרת הזאת הוא מזכיר לחסידיו את דברי חז"ל, שכאשר אומרים דבר שמועה בשם צדיק, שפתותיו דובבות. ובכן, כשעושים מעשה מצווה אשר הצדיק יסד וישריש, בוודאי יהיה נחשב כאילו הצדיק עשה מצווה. לכן הטיל חובה על כל חסידיו לתרום בכל יום 6 גרושים ולשלוח אותם מדי חודש בחודש למקום מגוריו עבור החזקת מוסדות הצדקה. זו הייתה מהפעולות הראשונות להמשיך בדרכי אבותיו. מאוחר יותר, בימי הפסח, כאשר חסידיו היו סמוכים על שולחנו וציפו בדומיה לתורתו, הזכיר שוב את חשיבות התרומה למוסדות הצדקה, ובדברו על המאמר יכול מראש חודש, אמר לחסידיו את פירוש השלל מצה הפסח מצה ומרור, שהם רוזים לשלושת עמודי העולם, תורה, עבודה וגמילות חסדים. הלל הורה לנו שצריך לכרוך את המצה במרור, היינו לכרוך את התורה בחסד, ועל ידם כדאי לזכות לגאולה. באותה שעה הזכיר להם על דבר המכתבים ששלח על אודות קביעת עיתים לתורה בכל יום בחבורה בבית החסידים, וגם על אודות הגמח שציווה להקים בכל מקום אשר קיים ועד חסידי אלכסנדר. האדמור סיים את דבריו בפסוק, ואיש את רעהו יעזורו. רבי יצחק מנחם סבל הרבה בעיקר ממחלת עיניים, שגרמה לו לעתים תכופות כאבים חזקים שהתישה את כוח ראייתו. עוד לפני עלתו על כיסא האדמורות היה חי בצמצום גדול, וגם כאשר שימש כאדמור לא פיזר ידיו לרווחה לצורכי הבית, וחי בהסתפקות ככל האפשר. לא אכל לסוב כל עוד ידע שבחוץ מסתובבים אנשים מזי רעב וחסרי לחם. על כן נתן את מרבית כספו לצדקה, וקיים באמת פיזר נתן לאביונים. שקדן עצום היה רבי יצחק מנחם, ורוב שעות היום מקדיש ללימוד תורה בנגלה ובנסתר. תודות לכוח התמדתו אז ועבודתו בקודש, זכה לעלות במדרגות העליונות של הבנת התורה, ויומם ולילה ישב והגה בתורת השם. חייו היו פרשה של שלום ואחווה, ורחוק היה ממחלוקת, ששנאה שנאת נפש עזה. מעולם לא התערב בשום מחלוקת, והשכם והרב היה מסיר את חסידיו על השכנת שלום וראיות בינם לבין עצמם. הוא עצמו היה מתהלך תמיד בקומה שכוחה ובהלחנת הראש. לא נשא עיניו למעלה, מלבד כמובן בשעת תפילה. אב לעשרה ילדים היה רבי יצחק מנחם, 8 בנים ו2 בנות. בניו וחתניו היו גאונים בתלמידי חכמים מופלגים. האדמור מאלכסנדר רב יצחק מנחם היה רחוק מאוד מחיים פוליטיים, ולא התערב כלל בעיני הציבור שחגו ממסגרת פעולות ישירות למעשה תורה וחסידות. גם חסידיו היו ידועים כניטרלים בין יהודי פולין, ועמדו מחוץ לעניינים שהפוליטיקה מעורבת בהם. החזיקו תורת רבם ושמרו את מצוותו, וגם הם לא התערבו בעניינים כאלה. כך היה במשך שנים הראשונות לכהונתו כאדמור. אולם לאחרונה התקרב האדמור מאלכסנדר על האדמור מגור, ותודות להשפעתו התחיל להשתתף בפעולות האגודאיות. לפני כן לא השתתף גם בפעולות אלה, אולם לאחר שראת הישגיה של אגודת ישראל בפולין, החליט להשתתף. רוב חסידיו נכנסו כחברים לאגודה, והשתתפו בעבודתה למען הפצת רעיונה והגשמתה. בעיקר הביא את פעלותו מענף החינוך הרחב והעצום של האגודה, שהיה נפוץ בכל רחבי פולין. כידוע, קיבלו אלפי בנים ובנות את חינוכם בבתי ספר פולניים, בלי שיקבלו שם שמץ מושג יראת השם, ותנהגות על פי דרך התורה. אגודת ישראל החלה לפעול בכיוון זה, ועשתה גדולות ונצורות. הקימה בכל המקומות בתי ספר לבנות בשם בית יעקב, וחדרים עבור הילדים. רבבות צעירים ניצלו הודות לבתי ספר אלה. אגודת ישראל פתחה דף חדש ומסיר בתולדותיה, כי החינוך היה עיקר פעולתה של מנהיגיה וקברניטיה, ובו הוא שם הדגש. יען בלי חינוך הילדים, על פי דרך התורה, לא היו כל סיכויים להצלחת החדרת רעיון אגודת ישראל ברחבי שדרות העם, וגם הישיבות היו מתנהלות בעצלתיים מחוסר תלמידים. אולם במהרה בא שינוי בתולדותיהם של יהודי פולין, מאות ואלפי ילדים התחנכו בתלמוד תורה בבית יעקב, שיצאו דור חדש ליהדות. מחנכיה, שיהיו כולם ספוגים רוח התורה והעבודה, הצילו מרוחם על רבבות תלמידיהם ופעלו נצורות. האדמור מאלכסנדר נוכח בכל אלה, וראה כי אכן נשגבות וכבירות הן פעולות אגודת ישראל, ונתן מכוחו למען ביצורה וביסוסה. מקרוב ראה את כליון יהודי פולין, והיה כואב את כאבה. הוא היה עד למראה שיסועה של כנסת ישראל והשמדתה על ידי חיות טרף הגרמנים ממחשמם. יד המשחית הייתה בהם ורדפה אחריהם. גם את רבי יצחק מנחם אדמור מאלכסנדר תפסו הנאצים והובילו למחנות ההשמדה. הוא עבר מאלכסנדר לוורשה יחד עם כל בני משפחתו, ושם סבל בגיתו עם הציבור היהודי כולו. וכאשר עלה הקורת על יהדות וורשה, נתפס גם הוא עם משפחתו לגירוש שמשמעותו כליה, וביום חב ג' לחודש אלול בתפשין ג' 1943 הובל למחנה השמדת טרבלינקה, שם נהרג עם המוני היהודים על ידי הגרמנים ימח שמם, והוא אז בן 3 ו-60 שנה. יהי זכרו ברוך.